דברים שלא ידעתי בגיל 16, פודקאסט חינוך אמיתי, שנותן כלים, עצות והשראה מהדמויות המובילות לישראל.
שלום לכל המאזינים שלנו ברחבי הגלובוס, אני מבשר.
אני ינון.
ואני נועם.
מעמית איתן מעלה אדומים. אנחנו בפרק חדש של פודקאסט דברים שלא ידעתי בגיל 16. כל שבוע נעלה לכאן פרק עם תוכן מלא בערך, מעורר השראה שייתן לכם כלים חדשים לפרוץ את הגבולות שלכם, לראות הכי רחוק שאפשר ולהגיע לשם, אלא אינסוף ומעבר לו.
לפני שנתחיל, אנו מזכירים לכולם שהפודקאסט נמצא בכל אפליקציות הסטרימינג, וגם יכולים למצוא אותנו בכל ערוצי הסושיאל מדיה של רשת עמית, בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, לינקדין ועוד. אנחנו בפרק 20, והפעם עם נועם פיינהולס.
אז בוקר טוב נועם, מה שלומך?
בסדר גמור, אני רוצה להגיד לך שיש כל כך הרבה דברים שלא ידעתי בגיל 16.
כן.
יש דרך להתחיל את זה. כיף גדול להתארח אצלכם.
טוב, אז נשמח שתספר לנו קצת על עצמך ועל מה שאתה עוסק בו ביום יום.
אז תראה, בגדול אני מתעסק בעולם הזה שנקרא סטורי טלינג. יש איזו מילה קצת גדולה ונפוחה, בסוף אני עוזר לאנשים לספר את הסיפור שלהם טוב יותר, בצורה מדויקת יותר. זה יכול להיות כל מיני סטארט-אפיסטים, שיש להם איזה מיזם חדש ורוצים לספר לקהל על המוצר הזה, או למשקיעים שישקיעו בהם כסף. זה יכול להיות, אני מתארח פה בכנס עכשיו של רשת עמית, זה יכול להיות לאנשי חינוך, למורות ולמורים שלכם, על איך לייצר שיעור שמעניין מהרגע הראשון. אני מגדיר את עצמי ככה בשש מילים, אני סטורי טלר ארגוני, זאת אומרת, אני לא מספר סיפורים על במה בשביל הכיף, אלא סיפורים שקשורים לעולם העבודה, ואני מדייק לאנשים סיפורים שפותחים דלתות. מבחינתי, אם אתה מספר סיפור נכון, דלתות ייפתחו, גם אתם בחיים שלכם, בסדר? במיונים לצבא, אחרי זה באוניברסיטה, בלא יודע איפה תעבדו, ילד, נער, בחור צעיר, שיודע לספר את הסיפור שלו טוב, קל לו, זה מחליק דברים.
לגמרי.
מאיפה הגעת לתוך העניין של הסטורי טלינג? מה גם לך להתעניין בזה כל כך הרבה?
אז תראה, זה התחיל איכשהו בצבא, אני איכשהו התגלגלתי לגלי צהל, שזה שמה מצחיק התגלגלתי לגלי צהל, אבל באמת לא חשבתי על זה, לא הייתי נער שמאזין לרדיו, לצערי, שמעתי רק את הדיסקים שחשבתי שזו המוזיקה הכי טובה בעולם, ואז שם למדתי את הכלי הזה של איך לתפוס אוזניים של מאזינים, ואיך לסקרן, והייתי 3 שנים כחייל, אבל אחרי זה עוד 10 כאזרח, ערכתי תוכניות, הגשתי, אבל איפשהו אחרי הצבא, הגעתי קצת לעולם החינוך. לימדתי בבתי ספר, לימדתי רדיו, אוקיי? והתחלתי ללמד באוניברסיטה.
מה, כמגמה כזאת?
כן, מגמת רדיו, בראש העין, לימדתי חבר צעירים, בנינו שם תחנת רדיו של חבר צעירים מכם, בחטיבה שידרו, וגיליתי שיש ערך בכלים שאני יודע לעשות, של איך לספר סיפור ברדיו, ואיך לתפוס אוזן של מאזינים, גם בעולמות אחרים. אז בשלב הראשון הלכתי בכלל לעולם החינוך, ופגשתי לאורך שנים אלפי מורים ומורות, ונתתי להם כלים מעולם התקשורת, אבל איך הם יכולים להשתמש בהם, בשיעור, נניח, סתם אני אתן דוגמה, אוקיי, שנבין איך הכל קשור להכל, כשאתם רואים סרט, בסדר? סרטים פעם, לפני 70 שנה, התחילו בכותרות, ושמות של כל השחקנים, והבמאי והצלם, ולאנשים הייתה אשכרה סבלנות, לחכות שכל הדבר הזה ייגמר, ואז מתחיל הסרט. אם אתם ראיתם סרט לאחרונה, אין סרט שמתחיל ככה. זה ישר מתחיל ביריות ופיצוצים ומרדפים, ובסצנה הכי דרמטית, ואז 7-8 דקות פנימה, שאני כבר כולי בתוך הסרט, רק אז עוצרים לרגע, ויש את הכותרות, גם בסדרות בטלוויזיה. עכשיו, איך זה רלוונטי, נניח, לשיעור שאתם עוברים? מורה שנכנס לכיתה, יכול לפתוח את השיעור ולהקריא את השמות, נכון? מבשר כאן, ינון כאן, נועם כאן, יונתן כאן, כזה. אבל זה דרך קצת מבאסת. זה דרך מבאסת, כי אתם כבר באתם לשיעור, את השמות שלכם אתם מכירים. למה להתחיל מבאס? תתחיל במשהו מעניין. ספר לי סיפור מעניין, שאל אותי שאלה מסקרנת, קח אותי לאיזה רגע אישי שמחבר לחומר שנלמד עליו, סקרנת אותי, אהבת לי את המוח, קצת הדלקת אותי, עכשיו תגיד לי, אוקיי, חברים, על זה נדבר היום בשיעור, אבל בואו נבדוק שנייה מי איתנו כאן, מבשר כאן, נועם כאן, נינון כאן, אז התובנות האלה שאתה יכול לקחת כלים מהקולנוע, מהרדיו, מהתקשורת, אל עולם החינוך, ובהמשך הדרך גם אל עולם העסקים, כשאני מנהל שמדבר מול עובדים, כשאני משווק מוצר חדש, איכשהו התגלגלתי לשם.
טוב, אז אני חייב לשאול אותך, בתור אחד שאתה יודע, זה מה שאתה עוסק בו, מה זה סיפור טוב בעיניך?
וואי, זאת שאלת השאלות. יש לנו 7 שעות? בוא נתחיל. לא, קודם כל בעיניי, סיפור טוב, אני לא יודע מה זה סיפור טוב, אני יכול לתת קצת כלים לאיך לספר סיפור טוב. שזה לא בדיוק אותה שאלה.
כן.
אוקיי? כי יש כל מיני סיפורים טובים. סיפור טוב זה גם נורא אינדיבידואל, יש סיפור שמעניין אותך, אבל אני אדיש אליו לגמרי, ולהפך. אבל בעיניי סיפור טוב, אחד, הוא צריך לעשות לי משהו, לקהל. הוא צריך לפתוח לי את הראש, הוא צריך ללמד אותי משהו, הוא צריך לסקרן אותי, הוא צריך לרגש אותי, הוא צריך לגרום
איזושהי דרך. להשפיע עליהם איזושהי דרך.
כן, עכשיו, להשפיע זה לא בהכרח לשנות את תפיסת עולמי, שלפני ואחרי הסיפור הזה אני אדם אחר. אבל זה כן פתאום להסתכל על דברים אחרת, או להבין משהו אחרת, או אפילו, אתה יודע, אני כשיש סרט טוב, אז חוץ מזה שתוך כדי אני בוכה בטירוף, או מתרגש ויושב על קצה הכיסא, אם זה מרוול כזה, הנוקמים, בסדר? או גם וגם כשאיירון מן מת, זה הכל ביחד, בסדר? כשיש סרט שהוא באמת טוב, והוא פותח מחשבה, אני קורא עליו דברים. ואם זה גם משהו שמבוסס אולי על משהו אמיתי או תקופה, אז אני אלך ואקרא על התקופה הזו. כאילו מפעיל אצלי משהו. בעיניי סיפור טוב זה כזה שכשאתה שומע אותו, או קורא אותו, או צופה בו, זה לא חשוב, הוא נוגע בך, ואו שהוא מפעיל אותך במוח, או שהוא מפעיל אותך בבטן, או גם וגם, וכדי שהוא יהיה טוב, הוא צריך אחד, אמרנו, להתחיל חזק, נכון? דיברנו כבר על הפתיחה של סרט, הפתיחה של שיעור, ושתיים, בעיניי הוא צריך להיות מדויק. זאת אומרת, אם אתם באים לספר סיפור, תשאלו את עצמכם, מה אתם רוצים שזה יעשה לצד השני? זה ברמת 4 שאלות, אגב, אפילו לפודקאסט שלכם. אני עושה פרק על משהו. בסוף הפרק, מה אני רוצה שהקהל שלי ידע? מה אני רוצה שהקהל שלי יחשוב? שזה לא בדיוק אותו דבר, זה דומה, אבל ידע זה כל מיני נתונים, כן, אינפורמציה, כן. לחשוב זה לגרום לו לשנות אולי תפיסת עולם. מה אני רוצה שהוא ירגיש כלפי הנושא שדיברנו עליו, כלפינו כחבר'ה צעירים שמגישים רדיו, ומה אני רוצה שהוא יעשה עם זה? סיים את הפרק ומה הוא עושה עכשיו? אז בעיניי, אם לסיפור שלכם יש את המטרה הזו, ידע, יחשוב, ירגיש ויעשה, והוא מתחיל חזק והוא ממוקד, כבר הסיכוי שהוא יהיה סיפור טוב יותר.
אז איפה פוגשים את הסטורי טלינג בחיי היום-יום?
וואו, בכל מקום. בכל מקום. בוא נלך רגע על בוקר שלך, בסדר, איך מתחיל הבוקר?
קפה.
קפה?
כן, אני בן אדם זקן.
כמה אתה קפה? מה קפה? לך על תה.
לא.
גמדים? סתם, הילדים שלי קטנים פשוט. סבבה, אתה מתחיל בקפה. הסיפור מתחיל בקפה, בסדר? כי איזה קפה אתם קונים הביתה? האם אני קונה את הקפה הכי זול, או קונה קפה שיש לו בדיוק אותו טעם, אבל בפרסומות שלו מוכרים לי איזשהו יוקרה, וקלוי בקולומביה וזה. זאת אומרת, המוצרים שיש עלינו, הבגדים שאתה לובש, הקפה שאתה שותה, גם זה תוצאה ראשון של סיפור, בסדר? ואז כזה, זה סיפור אחד ברמה של צריכה ומוצרים. הגעת לבית ספר, אוקיי? אתה מספר למישהו על מה שהיה לך אתמול בתנועת נוער, או על מה שעשיתם אתמול בכדורסל, גם זה סיפור, מה שעשית אתמול במיינקראפט, או באיזשהו משחק מחשב, בסדר? עכשיו, אני יודע רגע על הילדים שלי, הם יכולים לספר סיפור על איזה שלב שהם עשו במיינקראפט, זה לא שלב, איזשהו סקין שהם ניסו אותו במיינקראפט, זה יכול להיות משעמם עד מוות, זה יכול להיות מרתק, זה תלוי איך הם מספרים אותו. עכשיו, בהנחה שהם אשכרה רוצים שאני אקשיב, וידע שיש שיידרס ומודים וכל מיני שטויות שאני משג מים, כי אני מרגיש שזה כן, כשהם מספרים את זה טוב והם מדליקים אותי, אז אני איתם. אז סיימתם לדבר על המיינקראפט של אתמול, נכנסת לכיתה, כל שיעור הוא סיפור. כי מורים מלמדים אתכם משהו, וכשאתם נותנים תשובה, זה גם סיפור ואיך אני אורז את זה. ואחרי זה, אם יש לכם תנועת נוער, אז מדריך שמעביר פעולה, זה סיפור. ובצבא, כשמפקד מנסה לגרום לחבר'ה ללכת אחריו, לא יודע איפה תהיו בצבא, אוקיי? זה חתיכת סיפור. א', הסיפור של משמעות ושל ציונות, ושל למה אנחנו בכלל עושים צבא וצבא משמעותי. ובית של מי אתם בתוך זה, כאילו, זה סיפור בכל מקום. ואגב, עד המקום הכי קטן, שכשאני מנסה לשכנע הילד שלי לאכול אוכל שהוא נניח טיפה יותר בריא, זה גם, זה שיחת מחירה, לך תשכנע אותו שכינוח אחד ביום ושקטשופ זה מוות. כאילו, צריך לעבוד על זה. אנחנו כל הזמן מספרים סיפור. כל הזמן, כל יום, לכל הכיוונים.
אוקיי.
אני. האם התחום הזה בא לך בטבעי, או מה שאתה צריך להתרגל אליו? כאילו, לספר סיפור.
להתאמן וכאלה.
זה משהו שיוצא לך כאילו בככה, או ש...
זו שאלה טובה. אני לא אקח את זה רגע. אני אגיד שאני השתפרתי מאוד עם השנים, בסדר? כילד הייתי נורא נורא ביישן. השינוי היה כשבכיתה י' כזה הפכתי למדריך בתנועת נוער, ופתאום קיבלתי ביטחון. עד אז באמת, כאילו, לא פתחתי את הפה כמעט. פתאום קיבלתי ביטחון, וחדר הכושר הראשון שלי היה להעביר כל שבוע פעולה בתנועת נוער, ואז איכשהו בצבא, בגלי צהל כמובן שזה ישתכלל. אבל אני אגיד שבאופן כללי, זה לגמרי משהו שאפשר להתאמן עליו. עכשיו תראו, תמיד יהיו אנשים שיהיו טיפה יותר טובים בזה. זה, יש להם כישרון, זה קצת כמו בספורט, שברור שאתה מתאמן, אבל יש אחד שברור לך שמשהו בנתונים שלו גורם לו לרוץ יותר מהר. אבל מבחינתי זה חדר כושר, וזה משהו שממש אפשר להתאמן אליו, ובמובן הזה כישראלים קצת נדפקנו. למה נדפקנו? קחו ילדים אמריקאים. ילד אמריקאי, בגן, יש לו מה שנקרא show and tell. בגן אומרים לה, לך תביא משהו מהבית, ואז תעמוד מול החברים ותספר עליו למה החפץ הזה חשוב לך. עכשיו, זה כאילו פעילות חמודה ונחמדה, אבל במהות שלה מלמדים אותם לספר סיפור. ובמערכת החינוך, מכיתה א' ועד בכלל, הם כל הזמן עושים מצגות ופרזנטציות ודיבייטים וזה. איכשהו בארץ כמעט, נכון, אתם לא למדתם את זה.
כן.
לא כזה.
בנגיעה, עכשיו, בשנים האחרונות, משרד החינוך הבין שביסודי צריך להתחיל את זה, ואתם כאילו קצת פספסתם את זה. כן. במובן הזה, זה ממש חדר כושר שאפשר להתאמן עליו, ושוב, זה יהיה גם במערכת החינוך, אינשאללה, מגיל מאוד צעיר, אבל לכם יש עוד מקומות להתאמן, בסדר? גם באימון, במפגש עם חברים. יש לי סיפור שסיפרתי לחבר, בסדר? קרה לי משהו מטורף, סיפרתי לו. שעתיים אחרי זה אני פוגש חבר אחר, מספר לו אותו דבר. אני אספר את זה קצת יותר טוב. אין מה לעשות. זה יהיה קצר יותר, זה יהיה מדויק. אני רואה איפה הוא צחק, אז אני אלחץ חזק יותר על המקום שיצחיק אותו. אנחנו כל הזמן מתאמנים. זה הופך למודע, בעיקר בעולם הצבא ובאוניברסיטה ובעבודה, כי כשתהיו גדולים יותר, אין ברירה אלא לספר סיפור, ולשמחתי, זה נחמד לי, כי אני עושה הרצאות על סטורי טלינג וזה, אבל היום המון ארגונים מבינים שזה כלי מאוד חשוב למנהלות, למנהלים, לעובדים, למפתחים, למתכנתים. נותנים את זה ממש כהכשרה של איך לספר, קודם כל את הסיפור שלך, איך להציג את עצמך כמו שצריך, ואחרי זה איך אתה מציג פרויקט. אז כן, יש פה עניין של כישרון, אבל זה מעל הכל שריר שצריך לעבוד עליו, ולהתאמן עליו לגמרי.
אוקיי, אז בעצם אנחנו רואים אותך ואת כל מה שאתה עושה, ו... אז איך בעצם אני לוקח את הסטורי טלינג, ואני הופך אותו למקצוע שאפשר להתפרנס לנו ולעבוד בו ביום יום?
סבא, אתה רוצה לשאול שוב, כי היית ממש אוף מייק?
אז בעצם אנחנו רואים אותך ואת כל מה שאתה עושה, ובעצם אני רוצה לשאול אותך, איך אני לוקח את הסטורי טלינג והופך אותו למקצוע ולמשהו שאני מתעסק בו ביום יום?
אוקיי, זו שאלה טובה. אחד, אני לא בטוח שאני רוצה אותך בתור מתחרה, אבל סתם, לך על זה. אני לא בטוח שזה צריך להיות המקצוע. בסדר? אצלי במקרה זה איכשהו התגלגל, והיום באמת מה שאני עושה, שנים לימדתי באקדמיה, באוניברסיטה העברית, ובמכללה למנהל, ובמכללת ספיר, שהיא הייתה הבית שלי, לימדתי סטודנטים לעשות רדיו, ועכשיו קצת עזבתי את עולם האקדמיה, ובאמת אני כל יום במקום אחר, פוגש קהל אחר, מלמד אותו לספר סיפור. זה צד אחד של סטורי טלינג כמקצוע. אתה נותן את הכלים לקהלים, מלמד אנשים איך לספר סיפור. במקומות אחרים אני עוזר לאנשים ממש לספר את הסיפור שלהם. זה יכול להיות חברת תרופות, ששיקה תרופה חדשה, וצריך עכשיו להסביר לרופאים מה החידוש בתרופה. עכשיו, אני לא מבין ברפואה, אבל אני מבין בסיפורים. אז הם מספרים לי את הסיפור, ואני מספר להם את זה טוב יותר. אז זה יכול להיות סטארט-אפ עם אפליקציה חדשה שעוזרת לעשות ספורט, לא יודע. אז היזם מספר לי את הסיפור, ואני עוזר לו לספר את זה טוב יותר. אבל בעיניי הדבר המעניין זה לא להפוך את הסטורי-טלינג למקצוע. זה אני עושה, ויש עוד הרבה אנשים שעושים, זה סבבה. אלא להבין שסטורי-טלינג, היכולת לספר סיפור, היא פשוט שריר משמעותי, כמעט לא חשוב באיזה מקצוע תהיה. בסדר? בואי נלך למקצועות המשעממים, מה זה המשעממים? המגניבים, כן. והחשובים, אבל כאילו הקלאסים של אמהות אומרות, במה אני רוצה שהבן שלי יעבוד? תהיה עורך דין, ברור שזה סיפור? זה סיפור במובן הזה, שיש לי לקוח שאני מגן עליו, לפעמים זה אפילו הלא אם הוא אשם או זכאי, אלא איך אני מסובב את העובדות, כדי לגרום לצד השני להשתכנע במשהו. אוקיי? זה לגמרי סיפור. רופא, זה סיפור. עכשיו, למה זה סיפור? אני צריך לשכנע את המטופל ללכת על איזשהו מהלך. במקרה גרוע, חלילה קרה משהו בניתוח, אנחנו מכירים את זה תמיד, הסצנות הקשות האלה מהטלוויזיה, מהסרטים, אבל מה לעשות שהם בחיים? אתה יוצא החוצה, ואתה רוצה להגיד למישהו, נניח שיש לו סרטן חלילה. או אתה רוצה להגיד למשפחה שהיה איזשהו סיבוך בחדר הניתוח. איך אתה אומר את זה? זה נורא נורא חשוב. איך אתה אומר את זה באופן שהוא חם, והוא אמפתי, והוא גורם להם לא להיות משותקים מזה? גם זה סיפור. מורים, אנשי חינוך, בוודאי, סטארט-אפיסטים שכל היום, אנשים שמספרים סיפור הכי הרבה זה סטארט-אפיסטים, המצאת משהו, לא יודע אם יש לכם איזה חלום להמציא איזה משהו, יום אחד יהיה כי כולם רוצים, סבבה, אני רוצה עכשיו לשכנע אנשים שזה שווה, שכל העולם ישמע, תספר את הסיפור שלך 2,000 פעם. אז סטורי טלינג כמקצוע, בסדר, זה מה שאני עושה ויש עוד כמה שעושים את זה, זה אחלה, אני נהנה מכל רגע. אבל בעיניי התובנה היותר חשובה של השיחה שלנו, זה שהכלי הזה של איך אני מספר סיפור, יעזור לכם כמעט לא חשוב מה אתם עושים. זה כלי חשוב, אין מה לעשות.
אנחנו כבר מתקרבים לחג הפסח עם מצוות והגעת לבנך. האם לדעתך התחום של הסטורי טלינג הוא משפיע על היהדות וזה התקדם וצמח?
וואו, זאת חתיכת שאלה מעניינת. קודם כל אני חושב ש... אני לא אוהב הכללות כאלה, אבל יהודים הם אחלה סטורי טלינג. בסדר? אין מה לעשות. זה... זה התרבות היהודית, וזה הספרות היהודית, וזה במאי קולנוע יהודים, ובדרנים יהודים, כאילו הקומיקאים הכי גדולים, לפחות של פעם. יש משהו בהתפלפלות, בסדר? עזוב, בואו נדבר על ספר הספרים, בסדר? זה חתיכת סיפור. עכשיו, לא חושב, מאמינים בזה, לא מאמינים בזה, האם אתה חושב שזה מציאות או זה, יכול להיות שיש פה שונות, אוקיי? אני לא אדם דתי, אמא שלי מגיעה מבית דתי, אבא שלי, סבא שלי, סליחה, היה חזן, אני לאורך השנים טיפה התרחקתי, אבל כסיפור, איזה ספר? איזה ספר זה? איזה סיפור מבריק? איזה דמויות יש שם? כמה כלים רלוונטיים בסיפור האנטיקה הזה? כמה כלים רלוונטיים לנו עד היום? ערכים, ודמויות שאתה יכול להזדהות, ושיעורים שאתה יכול ללמוד מזה. אז במובן הזה, החיבור ליהדות הוא שם. אבל אני אגיד שדווקא במקום שאני לא זכיתי לעשות, בסדר? שנניח להיות תלמיד ישיבה, ולשבת על דף גמרא, ולהתפלפל, זה עבודה נורא יפה של סטורי טלינג, זה לקחת טקסט, ולחפור, 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 ולסובב, ולהבין משהו, ותראו, זה יושב על המילה הזו, ובוא נקרא את זה אחרת, ופרשנות, במובן הזה, חלק גדול מהלימוד, שוב, אני מכיר את זה מהצד, יושב על זה, על ההבנה שקודם כל יהדות יושבת על טקסט, ואחר כך על מה אתה עושה עם הטקסט. החוכמה בעיניי, וזה נניח, שוב, יהדות זה לא רק רבנים, בסדר? זה כאילו גם חילונים הם יהודים ומספרים את סיפורם, אבל בוא נלך רגע, נניח לקצה הזה, הרבנים הגדולים בעיניי, אלה שאני נניח נהנה להקשיב להם מדי פעם, בתקשורת או בכל מיני פורומים, הם אלה שיודעים לקחת את הסיפור ההוא, ולסובב אותו, ולהפוך אותו רלוונטי לקהל היום, גם אליי, כאיש שהוא לא מאמין, שומר מצוות פה ושם, ובעיקר מתוך כבוד לאמא ולמשפחה, בסדר? אבל להפוך אותו לרלוונטי. ושוב, בזה התחלנו, מה זה סיפור טוב? זה סיפור שנוגע בך, ומרגש אותך, ומזיז אותך. אם אתה מצליח לקחת טקסט כמו התנך, ולהפוך אותו לרלוונטי היום, ולהנגיש אותו לחבר'ה צעירים, יש כל מיני פרויקטים באינטרנט, של קריאה בתוך הפרקים, זה כוח מדהים. ובמובן הזה אי אפשר לנתק בין יהדות לבין סיפור, כולל שעצם זה של מה זה יהודי זה סיפור, זה חתיכת סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, שוב ושוב ושוב.
יש לך דוגמה לסיפור שסופר נכון, שהצליח לשנות חיים של מישהו, או לגרום לו להגיע לאיזה, כאילו, שינוי ממש גדול בחיים, לקצה מקצה אולי.
השארת אותי speechless, חכה.
ועוד לבן אדם שזה מה שהוא עושה.
לא, לא, לגמרי, לגמרי. לא, בטוח יש סיפורים כאלה, אבל אני מנסה כאילו דווקא לא ללכת למקומות המבאסים, של, אתה יודע, כל מיני סיפורים מסחריים שמכרו לנו דברים ושינו את העולם, אבל זה חתיכת שאלה. תראה, כן, יאללה, בואו נלך לשם. שנות ה-60, מחאת הקהילה האפרו-אמריקאית השחורה בארצות הברית, תחשוב על הנועמים הגדולים, מרטין לותר קינג, יש לי חלום, אוקיי? עכשיו צריך להגיד, גם הוא איש דת במהות שלו, אוקיי? עומד, ועם נאום, יש לו אלף נאומים כאלה, אבל עם נאום, I have a dream המפורסם, יש לי חלום שבו שחורים ולבנים יהיו זהים, שילד שחור וילדה לבנה יוכלו לשחק יחד על גדות הנהר. עכשיו, בסוף זה רק מילים, בסדר? וזה גם לא שזה שינה ברגע. אבל העובדה שאנחנו יודעים היום להגיד, יש לי חלום, והעובדה שכשאני אומר מרטין לותר קינג, זה לא מצלצל לגמרי רחוק, למרות שזה לא ישראל, וזה ארצות הברית, וזה רחוק, וזה היה עשורים לפני שנולדתם, משהו בסיפור שלו, קח אותו שנים אחר כך, יש לך את הנשיא אובמה. זאת אומרת, הזרע שנזרע, הוא לא היה הראשון, אבל הזרע שנזרע שם, בלספר סיפור, בלחלום גדול, בלהלהיב המונים, בלתת לצעירים וצעירות ומבוגרים אפרו-אמריקאים באותם שנים את התחושה של אני שווה, ושאני הגיבור של הסיפור. אני לא הניצב הזה בצד, אלא הסיפור הזה הוא עליי, ומותר לי להגשים את החלומות שלי, ומותר לי לחלום רחוק, ומגיע לי לאורך השנים הסיפור הזה שהלך והשתכלל, באלף דרשות של כמרים, ובאלף סרטים, ובאלף שירים, מהיפ-הופ וראפ, ועד שירים, בוא נהיה לכם, מלודים יותר, וטיפה פחות כועסים, אבל עדיין מרשים לעצמם להעביר מסר, ועד לזה שיש לך נשיא שחור, ועד לזה שהיום, שוב, הלוואי שהיה כבר שוויון, והלוואי שלא הייתה גזענות, אבל בכל פעם שקורה משהו רע, אז פתאום שוב, הטקסטים האלה עולים, אז זה לא סיפור של פגע וברח, אבל זה סיפור כזה מתמשך, ויש אלף כאלה. אוקיי? מקווה שזה ענה.
ענה. אם היית צריך לבחור שם לסיפור של מערכת החינוך בישראל, איזה שם היית נותן לה?
אני לא יודע אם לבוא בטוב או לבוא ברע. תקשיב, זה הדבר הכי חשוב בארץ בעיניי מערכת החינוך.
כן.
אוקיי, אני אומר את זה כאבא, גם כמי שעבד בעולם החינוך, ועדיין עובד נניח בהשכלה גבוהה, אבל בעיקר כאבא לשלושה ילדים, וכמי שמעריץ מורים, באמת, באמת, יש נטייה לזלזל במורים, להגיד, כן, זה עבודה קלה, יש חופשות, וזה, לא. א', אתם שלושתכם תעריכו את המורים שלכם, וב', באופן כללי, באמת, זה מקצוע שדורש לב ונשמה ומוח, והקרבה לא פשוט, זה חתיכת דבר, אוקיי? אבל עדיין, בעיניי, צריך יותר, אפשר יותר. בעיניי, מערכת החינוך, ואין לי זה עצה טובה. בסדר? אני יודע מה בא לי כטיפה איש חינוך, ובעיקר כאזרח ישראלי. אני חושב שמערכת החינוך בארץ היא בכיוון הנכון, אבל הגיע הזמן לתת בוסט. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על סטארט-אפ ניישן, וכל מיני מקומות שבהם אנחנו ממש מובילים, אז הגיע הזמן שגם החינוך ילך לשם. ואני אגיד שנדמה לי, שאם אתה תגיע למורים בשטח, זה בסדר, הם שם. המורים הטובים באמת, המורות הטובות באמת, רוצות ועושות קסמים בכיתה. אבל המערכת, בגלל שזה פוליטיקה ומסובך, ועד שמשנים מערכי שיעור, ועד שמסיזים משהו, שום דבר לא קורה, ומישהו צריך להתעורר על עצמו, ולהבין שעם כל הכבוד, שוב, אין לי את זה בסיפור, אבל נדלקת אותי, אז אני נדלק, שעם כל הכבוד נניח את תקציב הביטחון, שהוא מאוד מאוד חשוב, ולהשקעה בעסקים וסטארט-אפים זה שהיא מאוד חשובה, זה וזה יתפרקו אם אתם לא תהיו חבר'ה טובים.
כן.
ואם חבר'ה צעירים לא ילמדו אותם. ובמובן הזה, זה בעיניי המערכת הכי חשובה במדינת ישראל.
כי זה בעצם מה שבונה לנו את העתיד.
זה הבסיס להכל, כן. זה העתיד. אתה יודע, זה כאילו, אני כבר איש זקן. זקן, בין 41, אבל אני יושב מולכם, אני מרגיש חטייה. כולכם ביחד, בערך אני אבל. אבל זה באמת זה. זה הבסיס להכל, זה הפרק הראשון. בסדר? אתה רוצה שם למערכת החינוך, זה הפרק הראשון. אבל הוא צריך להיות מעולה.
כן.
ואנחנו עדיין לא באמת שם לצערי. זה לא אשמתכם. זה המבוגרים הזקנים מעליכם, בסדר? אפשר יותר. ושוב, רגע, אני לא יצא רע, בלי להגיד מילה רעה למורים עצמם, המורים הם הלוחמים בחזית הזו.
לגמרי.
זה מתחיל בלמעלה מאחורה, ובזה שהכל עובד לאט. אם היו נותנים למורים לעשות את מה שהם באמת רוצים ויכולים, זה היה נהדר. היה הכל מסובך, מסובך פה. ביאסתי.
יש באמת קשר בין חינוך לסטורי טלינג?
לגמרי, 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 לגמרי. בעיניי, תראו, מספרי הסיפורים הכי מנוסים, ברור, סופרים במים, בסוף זה המורים שלכם. כי הם כל יום, 5 שעות מספרים סיפור, אין אף בעל מקצוע אחר, שמספר סיפור כל כך הרבה פעמים, לגמרי. בעיניי, מכיתה א' עד כיתה י' ב', כל היום מספרים לכם סיפורים. עכשיו, זה לא תמיד ארוז ככה, בסדר? אבל גם ללמד חוק במתמטיקה, או מה זה משפט פיתגורס, זה סיפור. בטח אם אני הופך את זה למעניין. לגמרי, מערכת החינוך היא עולם הסיפורים הכי גדול, כל המקצועות, כל התחומים. האם אלה הסיפורים שנשארים איתנו בהכרח? שוב, דיברנו על מערכת החינוך, לא בטוח. אז אני לא יודע עוד 10 שנים מהיום, כמה שיעורים ספציפיים אתם תזכרו. תזכרו מורה שהייתה מעולה, מורה שפתח לכם את הראש, אבל שיעור שהיה. מצד שני, אם היה סרט טוב שראיתם, תזכרו אותו גם אחרי 15 שנה. אז כאילו צריך לראות איך הופכים את זה לשיעורים שבאמת נשארים. ולסיפורים שבאמת נשארים. אבל זה לגמרי ביחד.
לי יש שאלה דווקא. מה הייתה... שאלה קצת כאילו, אתה יודע, נשאול אותך להתייעץ אפילו הייתי אומר. מה הייתה אומר לתת דגש, את רוצה לתת סיפור שיתפוס את הבן אדם? כאילו, דגש, נגיד אם זה איזה משפט שישאר אצלו, או איזה מילה שקשורה אליו ספציפית? אם אני רוצה להגיד משהו...
נגעת בשני חוקים שונים שבעיניי מאוד מאוד חשובים. אחד, זה צריך להיות איכשהו קשור אליו. אוקיי? באנגלית קוראים לזה וויפים. שזה ראשי תיבות של what's in it for me. בכל פעם שאתה מדבר עם מישהו, יש לו כזה שאלה בראש, אוקיי, סבבה, למה אני מקשיב לזה עכשיו? למה זה קשור אליי? ולכן אם זה בכלל לא קשור לבן אדם, אין שום סיבה שתספר לו את זה. בסדר? במובן הזה, דיברנו על מיינקראפט, בסדר? אם לא הילדים שלי היו מספרים לי על מיינקראפט, לא הייתי מקשיב לזה, זה משעמם אותי. אבל זה הילדים שלי, אז מדליק אותי מה מדליק אותם, וזה רלוונטי, בסדר? אז אחד, נסה לחשוב למה הסיפור שלך חשוב לצד השני. למה זה משמעותי עבורו? וזה גם כשאני מנסה לשכנע, נניח, את ההורים שלי, בסדר? לקנות לי עכשיו ערכת פודקאסט ביתית. שאני אוכל, אני רוצה גם מיקסר וגם מיקרופון וזה, שזה לא יהיה רק בבית ספר, שיהיה לי גם בבית. וזה עולה 2,000 שקל. סבבה? אתה מנסה לשכנע אותם. אתה אומר, אבל למה זה חשוב לך, אמא? כאילו, מה זה ייתן לך שאני אתעסק בדבר הזה, ואני אתרגם, וזה אולי יפתח לי דלתות מקצועיות, ואני אוכל דרך זה להכיר אנשים מעניינים, ולשפר את האופן שבו אני מספר סיפור, וזה ישפר לי את הביטחון, וכאילו, בסדר, אתה לא, אולי לא בטוח שתגיד את זה ככה, אבל זה למה זה רלוונטי לצד השני. והדבר השני שאמרת, רצוי שבסוף אפשר יהיה לסכם את זה ברעיון אחד, במסר אחד. אני קורא לזה בהרצאות שלי, אני מביא כדורי ג'אגלינג, ואני קורא לזה כדור אחד, כדור אדום. כי אם אני זורק אל הקהל כדור אחד, יש סיכוי לא רע שהם יתפסו אותו. אבל אם במהלך סיפור אחד, או שיעור אחד, או פרק אחד בפודקאסט, זרקתי 1,000 כדורים, ממקום טוב, מזה שזה מדליק אותי ואני יודע, אני לא שולט על מה הצד השני תפס. יכול להיות שחלק לא יתפסו כלום, כי יצרתי להם בלגן בראש. ובמובן הזה, להיות ממוקד זה חשוב, ולכן אם תרשו לי, אפשר להגיד מה מבחינתי, הכדור הכי חשוב של סטורי טלינג, הזמנתי שאלה, אז אני גם מענה עליה, סבבה, ניהלתי את זה, בעיניי הדבר הכי חשוב, להבין שסטורי טלינג בסוף, זה עניין של בחירה. הבחירות שאני בוחר, כל סיפור שאני מספר, זה כל הזמן בחירות, איך אני פותח אותו, ואיך אני מחבר לצד השני, ואמרנו, מה אני רוצה שהצד השני ידע, ויחשוב, וירגיש, ויעשה, והאם אני מספר משהו אישי עליי מרגש, או שאני נשאר טיפה יותר קר ונותן דוגמה חיצונית, והאם אני משתמש במשפט מפוצץ כזה, כמו יש לי חלום, או שאני מדבר טיפה יותר יומיומי, והאם אפילו אני מדבר את זה או כותב את זה, איפה זה יעבוד יותר טוב, האם כשאני שולח משהו בוואטסאפ, למורה, נניח, אני עושה את זה עם אימוג'י, או בלי אימוג'י, כי מה יותר מכובד, ואיך הצד השני יתפוס אותי, זה המון בחירות קטנות, ובעיניי כל עוד אנחנו מודעים לבחירות האלה, ומודעים לזה שסטורי טלינג זה בחירה, ועוד בחירה ועוד בחירה, יש סיכוי לא רע שהסיפורים שלנו אשכרה יעבדו, ויעשו את מה שאנחנו רוצים לעשות.
טוב, אז לסיום, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה, אתה יודע, זה פודקאסט לבני 16, ומה היית רוצה להגיד לעצמך בגיל 16?
וואו. אתה יודע, אני אגיד לך מה הייתי רוצה, אני הלכתי, היה צריך לבחור מגמות, נכון? 15-16, אני בוחר.
כן.
אז בחרתי בכימיה ומחשבים, זה כל כך רחוק ממה שמעניין אותי היום, אגב, זה גם כל כך רחוק ממה שעניין אותי אז. בסדר? אבל אמרתי, מחשבים זה חשוב, כימיה זה כזה, לא יודע, זה ריאלי. בסוף כימיה עזבתי אחרי 3 יחידות, כי עשיתי פסיכומטרי, היה פסיכומטרי טוב, ראיתי שאני לא צריך את זה, אבל כאילו, אני צריך לחשוב על חרטה אחת שיש לי בגיל 16, למרות שבגדול הייתי אומר, תשמע, אתה בחור בסדר, אמנם השיער שלך מכוער ותסתפר, אבל אתה בחור בסדר, אוקיי? אבל ללמוד טיפה יותר את מה שכיף לי. כאילו, היום אני קצת מקנה בחבר'ה האלה בתיכון, שהיו מספיק משוחררים כדי לעשות תואר, נניח, לא תואר, זה תואר, לעשות מגמת קולנוע. אז אני תמיד באתי בתור השחקן ובתור העוזר כדי להיות לידם, אבל כאילו, זה הזמן לחגוג ולהשתולל ולהתפרע, אז את זה הייתי אומר לעצמי. מצד שני, בתור האבא שאני, אני אגיד לו, אולי כדאי שתלמד מתמטיקה 5 יחידות ומחשבים, כי זה יפתח לך את הדלת, 8200, ואז אז כאילו, כילד הייתי אומר לעצמי, תהנה יותר. אבל סך הכל, אתם בגיל מעולה, תקשיבו. זה פגז, תבלו.
כן, זה נראה לי משהו שקורה לכולנו. טוב, אז תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה שזמנתם. ממש כזה. שמחתי ממש כזה.
תודה רבה.
יאללה ביי.